שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום יום ראשון של השבוע, ואני איתן אבריאל. הכתב הפוליטי של הארץ, חיים לוינסון, טוען שהתוכנית של נתניהו להתחמק ממשפטו מתקדמת, ומתקדמת ביעילות ובמהירות. לאחר שכתב האישום נגדו תוקן, נתניהו מקווה להגיש על בסיסו בקשת חסינות חדשה, אבל כדי לעשות את זה, הוא יסתקק לעזרתה של היועצת המשפטית החדשה של הכנסת. לוינסון יהיה איתנו כדי לפרט את התוכנית הזו ולהעריך את סיכויי ההצלחה שלה. בנק ישראל הרעיד את שוק המטח ביום חמישי שעבר, כאשר הוא הודיע על תוכנית לרכישת 30 מיליארד דולר בשוק הפתוח במהלך שנת 2021, והשוק אכן הגיב עם עלייה חדה של כ5% מהשפל של יום חמישי ועד לסיום המסחר ביום שישי. ההחלטה הדרמטית הזו חושפת שורה של שאלות. למשל, האם המהלך הזה, בלי צעדים נוספים, באמת יגרום לשינוי מגמה בשוק המטח, לא רק בטווח הקצר, אלא גם בטווח הבינוני והארוך. סמי פרץ יסביר מה מדאיג את בנק ישראל, ואילו מודי שפריר, האסטרטג הראשי בבנק מזרחי טפחות, ינסה לענות בדיוק על השאלה הזו. בנימין נתניהו החל לחזר לאחרונה אחרי קולות ערביי ישראל לקראת הבחירות לכנסת בעוד קצת יותר מחודשיים. מצד אחד, נתניהו הוא ראש הממשלה הראשון שהודה בקיומה של אפליה תקציבית חמורה נגד החברה הערבית, וגם הזרים לה את התקציבים הגדולים אי פעם. אבל, כמו שכולנו יודעים, מצד שני, הוא גם זה שהפך את האזרחים הערבים לבוגדים, והוא זה שחוקק נגדם את חוק הלאום. מרב ארלוזורוב תהיה כאן ותנסה לנחש איזה נתניהו יקבלו הערבים אחרי הבחירות. אנחנו מתחילים. שלום לחיים לוינסון.
שלום.
שלום שלום, הכתב הפוליטי של עיתון הארץ, אתה כותב היום של בנימין נתניהו יש תוכנית סדורה ומאוד מדויקת להתחמק ממשפטו, ויותר מזה אתה כותב שהיא מתקדמת ביעילות ובמהירות. אז קודם כל תן לנו את התזה, איך נראית התוכנית הזאת, כיצד הוא מתחמק מהמשפט שלו?
תראה, נתניהו עדיין רוצה שהכנסת תעכב את ההליכים נגדו והוא יוכל לבקש חסינות מהכנסת. עכשיו, כפי שאנחנו יודעים, הוא כבר ביקש חסינות מהכנסת, ואז שהוא הבין שאין לו שום סיכוי בינואר 2020, הודעה לפנות בוקר, ערב הצגת תוכנית, מה זה? התוכנית המאה של טראמפ, אז הוא הודיע שהוא מושך את החסינות, כתב אישום מוגש והמשפט התחיל. אבל מתחת לפני השטח קוראים כל מיני שינויים. קודם כל, נתניהו כבר ביקש, הוא טוען שהוא לא, בעצם לא ויתר על החסינות. הוא טען שהליך החסינות שהיה בכנסת היה פגום, לכן לא צריך לראות בהליך הזה שהיה בכנסת כמין ויתור על חסינות, את זה הוא אומר בבית משפט באופן מאוד מאוד מפורש. אבל במקביל הוא גם זומם עוד מהלך. לפני כמה חודשים נתניהו הרי הגיש בקשה לתיקון כתב האישום, והרבה אנשים יגעו איתו שם, למה נתניהו בעצם עושה את זה? כי דווקא הניסוח מבחינת הגנתית תאורה, דווקא הניסוח העמום הזה של כתב האישום, הוא משחק לטובת נתניהו, כי הכתב האישום מערבב את ההתנהלות שלו ושל המשפחה, אז הוא יכול לבוא למשפט ולבוא ולומר, רבותיי, זה בכלל לא אני, זה שרה, מה זה קשור אליי? אתם אפילו בעצמכם לא טענתם בכתב האישום שזה אני. אבל עדיין הוא התעקש על זה. והסיבה שהוא התעקש על זה, כי הוא רוצה לטעון שתיקון כתב האישום דינו כמו הגשת כתב אישום מחדש.
ולכן?
ועל כן, מגיע לו עוד פעם, עם כתב האישום המתוקן, עוד פעם את מעמד החסינות של הכנסת. עכשיו, כדי להתקדם בתוכנית, היה גם צריך יועצת משפטית לכנסת, כי לבבו הוא רצה את שגית אפיק. מעשה שטן, ראשון ראש הכנסת יריב לוין בחר אותה. ולא רק שהוא בוחר אותה, שבוע שעבר מפרסם ידיעה אביעד גליקמן, ידיעה די דרמטית בעיניי, שהייתה קצת מתחת לרדאר. יריב לוין מבקש מסגית אפיק, היועצת המשפטית של הכנסת, חוות דעת, האם התיקון כתב האישום מחייב את הגשתו מחדש לוועדת הכנסת. עכשיו, יש מקורותיי בסביבת נתניהו די זכוכים, זאת אומרת שאומרים להם די בטוחים שסגית אפיק תספק את הסחורה ותיתן את אותה חוות הדעת, מה שלדעתי יגרום להתנגשות רשויות מאוד דרמטית. שתוכרע רק בבית המשפט העליון, אבל נתניהו זה גם לא מפריע.
בין הכנסת לבין בית המשפט.
יפה, נתניהו כבר ביקש מבית המשפט לבטל את כתב האישום, כדי להחזיר אותו לכנסת ולדון בחסינות שלו, כי לטענתו הדיון שהיה, מכל מיני פגמים טכניים כאלה ואחרים, אני לא אלאה את המאזינים, לא היה חוקי, ולכן צריך לדון בו מחדש. בית המשפט דחה את הטענה הזאת. עכשיו נניח, יש יכול להיווצר כאן מצב מעניין. בוועדת הכנסת, מתחילה לדון בחסינות של נתניהו, והם השופטים אומרים, רבותיי, זה לא מעניין אותי חוות הדעת של סגית אפיק. מבחינתנו הוגש כתב האישום, מתקדמים. יכול להיות כאן התנגשות מעניינת בין הרשויות, אבל המטרה של נתניהו היא רק למשוך זמן. יהיה דיון בעליון, כך עוד חודשיים, מה טוב? גם אפשר להאשים את בית המשפט העליון, וגם אפשר למשוך את הזמן עד שבתקווה שיום אחד יהיה את ה-61 המיוחל. עכשיו אני צריך גם לשים, נפנות את תשומת לבך לא תאריך בחשוב בשנה. בחודש יולי נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין ירוז את חפצה ויחזור לביתו. ויבחר נשיא חדש. עם רובי ריבלין אי אפשר היה להגיע לשום דבר על חנינה. אני אומר לך שכל הזמן אנשים אומרים לי מרים פרץ תהיה נשיאת המדינה, אמיר פרץ תהיה נשיא המדינה, בוז'י הרצוג. יש אך ורק קריטריון אחד לבחירת נשיא המדינה ביולי 2021, וזה הסמרטוט הגדול ביותר שמסתובב במזרח התיכון. אינני יודע מי הוא, אבל התנאי הסף שם יהיה רק אחד, לתת חנינה לנתניהו. אז אם משכנו את הזמן והגענו ליולי 2021 ונכנס לזה נשיא חדש והוא נותן חנינה, גם טוב.
גם טוב. גם טוב. אבל בעצם אתה אומר שכל הקונסטרוקציה המשפטית הזו של להשתמש בחוות דעת של היועצת המשפטית לכנסת וככה וככה וככה, זה לא תאריך, זה לא תהליך שיכול באמת להסתיים עם חסינות מטעם הכנסת. זה לא קיים בקלפים כרגע, אבל זה יכול למשוך את הזמן לכל מיני תסריטים אחרים.
זה לא בסבירות גבוהה. אני לא מאמין שהוועדת הכנסת, תראה, אגב, גם אם נניח,
אבל גם אם תעשה את זה, בית המשפט לא יקבל את זה, ואז ילך לבגץ, הוא לא יקבל את זה, וכן הלאה.
כן, יש איזה כל כך הרבה שלבים, כי גם אם ידונו בחסינות, מי אמר שיתנו, אם ייתנו, מי אמר שבגץ יקבל את הנתינה הזאת, אז אזכיר לך שבזמנו פסלו כל מיני חסינויות שניתנו מהסיבות הלא נכונות, וכן הלאה. אבל המטרה היא לייצר כמה שיותר רעש, ולדחות את הקץ כל הזמן. הרי נתניהו חף מפשע, אתה מסכים איתי?
אין ספק.
ברגע שאדם מגיע, שאדם כל כך משוכנע שהוא חף מפשע, שיש לו כל כך הרבה ראיות טובות, עם סחיטה של עד המדינה וכן הלאה וכן הלאה, הנה, הרי הוא אמור, זה שאמור להתחנן בפני השופטת, אנא תתחילי כבר את המשפט, אני מפרק את התיק הזה במספר ישיבות. אבל אתה רואה שהוא רק מנסה למשוך ולמרוח ולדחות ולהעלות טענות סרק, חלק טענות טובות, חלק טענות פחות טובות. אגב, גם צריך לומר, זה כל נאשם בכל משפט, תמיד כן. מעלה שלל טענות, זה בסדר גמור, אין בזה להטיל בו דופי.
אז אבל בעצם
אבל כל לכאורה, יש לו זיכוי ביד, לא? למה הוא מחכה?
כן, כן, לא, ברור מה שאתה אומר, אבל שוב פעם, רק בשביל לשים את האצבע על הנקודה, יש פה תהליך, מהות התהליך בסופו של דבר, למרות שהוא מעניין מבחינה תסבוכת משפטית שהוא יכול ליצור ולדחות את הדברים, כדי להגיע לשלבים ב' וג', בשלבים ב' וג' יכולים להיות אחד, נשיא שיהיה כמובן בחירה של נתניהו בדרך כזאת או אחרת, עם אופציה לחנינה, ואנחנו רואים ממש בימים אלה את דונלד טראמפ מעניק חנינות לחברים שלו, למשפחה שלו, ביד נדיבה. אגב, יש שם בורסה שלמה בכסף מלא של איך מגיעים לטראמפ ומבקשים ממנו להיכלל ברשימת החנינות.
זה כבר צייצתי מזמן, אני מוכן להתערב איתך על איזה סכום שאתה רוצה איתנו, ואתה יודע שאני אוהב להתערב בתוכנית שלך.
כן, אתה מתערב כל הזמן, אתה לא תמיד מנצח, זה הבעיה.
זה שחנינות שינתנו השבוע ייגמרו בחקירה פלילית. על איזה סכום אתה רוצה להתערב?
אצל דונלד טראמפ?
כן.
בוודאי, בוודאי, ואתה יודע מה, זה לא כזה מיוחד לדונלד טראמפ, היו כבר נשיאים קודמים שעשו דברים דומים, וגם הם נחקרו, אני לא יודע אם זה הגיע לרמה של חקירה פלילית.
לא, אבל עכשיו, לא, היה את קלינטון ומרק ריץ', אני חושב שזה נחקר, אבל הסלאוט שהולך להיות השבוע בוושינגטון בחנינות, אין לי ספק שיגמר בחקירות FBI על מזוודות שעברו מתחת לשולחן, אבל בוא נחכה ונראה.
כן, טוב, אז זה מעבר לים, כך שיש לנו איזו דוגמה אישית של איך שזה נעשה, וכבר משכנו את רווי הדמיון בין נתניהו לבין טראמפ במהלך השנים האחרונות. אז אחד, אמרנו נושא של חנינה, ושתיים, בסדר, נגיע לבחירות ונראה, אולי בכל זאת תיווצר קונסטלציה פוליטית עם 61 אצבעות לחוק צרפתי, חוק צרפתי מרוכך, פסקת התגברות או כל מה שלא יהיה. חיים לוינסון, תודה רבה על העברות
תודה
האלה.
תודה לך.
שלום למודי שפריר.
אהלן, שלום רב.
אסטרטג ראשי בבנק מזרחי טפחות, אנחנו רוצים כמובן לדבר על התוכנית של בנק ישראל. שוב, דיברנו על זה עם סמי פרץ, בנק ישראל מודיע ביום חמישי באופן דרמטי שהוא ירכוש 30 מיליארד דולר בשוק הפתוח במהלך שנת 2021, והוא יעשה את זה בכל מקרה ובכל תסריט ובכל מחיר, ולכאורה הוא גרם לשינוי במגמת המסחר, מרמה של 3.11 שקלים לדולר, השוק קפץ בסדר גודל של 5%, השקל פוחת בסדר גודל של 5% עד סיום המסחר ביום שישי. האם הוא השיג את מה שהוא התכוון להשיג, או שזה בסך הכל איזושהי תגובה מיידית, טבעית של, של השוק, ואת הכסף אנחנו נספור רק בשבועות הקרובים?
בנק ישראל מדבר על 30 מיליארד דולר רכישות, למרות שהמשנה לנגיד אמר שגם יוכלו לרכוש יותר. בואו נזכיר קצת מספרים ונראה איך זה בהשוואה לאותם כוחות בסיסיים. אז ככה, עודף בחשבון השוטף, בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2020, עמד על מעל ל-15 מיליארד דולר. בחמש שנים לפני כן, העודף בחשבון השוטף עמד על רמה שנתית ממוצעת של 12 מיליארד דולר.
אז בוא נרשום 20, כי זה שלושה רבעים, רבעונים, ואנחנו מסתכלים על שנה שלמה, 20... יש לנו פה 20 מיליארד דולר של כסף.
למרות שזו שנה קצת חריגה לטעמי, אז בוא נגדיר את זה 15, אולי 15 מיליארד דולר, זה יותר נכון.
בסדר.
מעבר לכך, יש לנו את ההשקעות הישירות של הגופים הזרים בישראל, בעיקר בהייטק, שזה בעצם ה-FDI, Foreign Direct Investment, שהם עמדו בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2020, על מעל ל-19 מיליארד דולר, כאשר בשנים 2017 עד 2019 הם עמדו על ממוצע מדי שנה של 20 מיליארד דולר. כאן עוד פעם, אני חושב שזה נכון להכניס מספר של באזור ה-20 מיליארד דולר מדי שנה, למרות שהשנה אנחנו כבר מן הסתם נחצה את הרף הזה. מדוע הדבר הזה הוא ימשיך להיות משמעותי לטעמי בהחלט בשנים הקרובות? אנחנו שוב מדברים על מדיניות בעולם של ריבית אפסית סלש שלילית, בשילוב עם עודפי נזילות עצומים שיש לגופי הפנסיה בעולם ולחברות הענק. הרבה מהכספים האלה בסופו של דבר מגיעים לשוקי המניות מן הסתם, לשוקי האג"ח, שנסחרים בצורות מאוד נמוכות, לשוק הנדל"ן בעולם, והרבה גם לפרייבט אקוויטי, וכיוצא מזה גם להשקעות ישירות בענף ההייטק בישראל. וכל עוד מצב העולם הזה ישמר בעולם של ריביות נמוכות סלש שליליות, זה בנוסף לענף הייטק מסגשג, אני חושב שהמגמה של ה... השקעות הישירות של גופים הזרים בישראל יימשכו...
בסדר, אז אני רוצה להישאר, אתה יודע, עם העין על הכדור. אז סימנו 15 מיליארד דולר בחשבון השוטף, סימנו עוד 20 מיליארד דולר ברמות של השקעות ריאליות ופיננסיות, אנחנו כבר ב-35.
נכון, בצד שני דרך אגב, ישראלים משקיעים גם כן ישירות בחול, בתחילת 2020 הם עמדו על 3.5 מיליארד דולר, אז בוא ניקח 5 מיליארד דולר בשנה גם כן מהצד השני של כסף שיוצא.
אז בסדר, אז זה נראה שהמספר נבחר בשביל בעצם לקזז כל דולר שנכנס לישראל, אנחנו בעצם נרכוש אותו ונשים אותו ביתרות, אנחנו נסיים את השנה עם יתרות של 200 מיליארד דולר את שנת 2021, ולשיטתו זה אמור לגרום לשינוי במגמה. אבל אני רוצה לשאול אותך את השאלה ההפוכה בעצם. תראה, בשנת 2020, בנק ישראל רכש גם ככה כ-21 מיליארד דולר. בדצמבר לבד הוא רכש יותר מ-4 מיליארד דולר, והוא לא הצליח לשנות את המגמה. אז מה זה משנה אם הוא יעשה אותו דבר פחות או יותר מה שהוא עשה בשנת 2021, אם בסדר, עוד כמה מיליארדי דולרים, למה שזה יעצור בסופו של דבר את המגמה? כשאנחנו יודעים שמעבר לזרמים הריאליים שציינת עכשיו, הזרמים הפיננסיים של צורך העניין ספקולנטים ואנשים שמוכרים וקונים לצורכי, אני לא רוצה לקרוא לזה אימורים, אבל ניסיון להרוויח כסף מתנודות המתח, הם גדולים פי כמה וכמה וכמה מהמספרים הללו על בסיס יומי.
נכון אמרת, אז דבר ראשון באמת בשנת 2020 השקל יוסף ב5% למרות שבנק ישראל רכש יותר מ-21 מיליארד דולר.
יפה, אז מה זה משנה?
ונזכיר שדרך אגב זה הגיע אחרי שנת 2019, שבשנת 2019 השקל יוסף ב8% כנגד סל המטבעות. למה זה קרה מעבר לאותן השקעות הישירות והחשבון השוטף? וכמו שאמרת, זה השקעות הפיננסיות, שזה לאו דווקא ספקולנטים. יש לנו מתחילת השנה, מתחילת בעצם חודש אפריל, מרגע שישראל נכנסה למדד הוויגבי בשוק האג"ח, מדד עולמי, 5 מיליארד דולר בערך נכנסו של השקעות גופים זרים לישראל לשוק האג"ח המקומי. סביר להניח שמספר הזה ירד קצת לקראת השנה הקרובה, אבל עדיין הפעילות של הקום האג"ח המקומי פה מגבירה את האטרקטיביות של הזרים להשקעה בשוק האג"ח.
אני רוצה לעבור איתך לשאלה קצת אחרת. עצם העובדה שבנק ישראל בא ומסמן את הסכום הכולל שהוא ירכוש, 30 מיליארד דולר במהלך השנה, האם היא לא פוגעת באיזשהו מקום באפקטיביות של ההתערבות הזאת? למה הוא היה צריך להודיע על זה? הוא היה יכול להגיד משהו הרבה יותר אמורפי, הוא היה יכול להגיד שהוא ייכנס בצורה הרבה יותר אגרסיבית לצורך העניין, יותר אגרסיבית מבעבר, אתם תראו, אבל אנחנו לא אומרים לכם כמה. נראה על פניו שמרגע שהוא סימן את הסכום הזה, אז ספקולנטים יבואו ויגידו, אוקיי, אז אנחנו יודעים איפה זה נמצא. מרגע שאנחנו נזרים יותר מ-30 מיליארד דולר, תהיה שם איזשהו שבירה, והשקל שוב פעם התחיל לעלות.
כן, אני דווקא חושב שזה נכון דווקא שהוא סימן את המספר הזה, כי זה מספר בהחלט מרשים וגדול, וכמו שראינו במספרים, הוא באמת מקזז את מרבית הכוחות הבסיסיים לאיסוף השקל. לאורך העשור האחרון, בנק ישראל אמר, לא אחת אני אתערב בסכום גדול, ובסופו של דבר השוק לא התרגש מזה בכלל, ולכן אני דווקא חושב שכן הוא בא, וזה כן היה נכון שהוא בא ונקב בסכום הזה. אני חושב שאחת השאלות מבחינה הזאת זה מה גם הלאה. אז אוקיי, בשנת 2021, בנק ישראל באמת, מה שנקרא, ירכוש את מרבית הכוחות, את מרבית זרמי הדולרים שנכנסים פה, זרמי המטח שנכנסים לישראל, אבל השאלה היא מה יקרה בהמשך. אז היתרות פתח השנה, המשנה לנגיד אמר, זה לא משנה אם יעמדו על 170 מיליארד דולר או 200 מיליארד דולר. לאחר מכן, זו שאלה טובה, כי אני מניח שבנק ישראל מתישהו יצטרך להוריד את היקף הרכישות, במיוחד שמצב הכלכלה כאן בישראל אמור להיות הרבה יותר טוב, והכלכלה אמורה לצמוח בקצב מאוד יפה, החל מהרבעון השני של שנת 2021. אז כאן אני חושב שיהיה מאוד מעניין לראות מה בנק ישראל יגיד לקראת שנת 2022 ואילך, כאשר כבר בשאיפה לא נהיה במשבר שאנחנו נמצאים בו כרגע. אני רק אגיד דבר אחרון, לזכותו של המשנה לנגיד, הוא בא ואמר שאם נצטרך נקרה גם יותר מ-30 מיליארד דולר.
אתה חושב שבאמת המגמה השתנתה מכאן והלאה, ואנחנו נראה עלייה בשער הדולר, פיחות בשער השקל, ובכל מקרה לא נראה חזרה בחודשים הקרובים לרמות של 3.1 שקלים לדולר?
אז תראה, הגישה שלנו בשנים האחרונות הייתה שהכוחות הבסיסיים ומרבית הגורמים תומכים בשקל חזק, ולכן השקל צריך להמשיך להתחזק בטווח הארוך. בטווח הקצר, אני חושב בהחלט שהמדינות של בנק ישראל היא אפקטיבית. אני חושב שהייתי לוקח כרגע יותר פוזיציה ניטרלית כרגע בשוק המטח לאור המדיניות של בנק ישראל. ספציפית לגבי הדולר שקל, צריך לזכור שזה גם יהיה מאוד תלוי בדולר בעולם. הדולר בעולם, בהנחה והדולר ייחלש בצורה משמעותית כמו בשנת 2020, אז זה בהחלט ישפיע גם על הדולר שקל פה בישראל ולהפך. אז אני עד עכשיו דיברתי על השקל כנגד צהל המטבעות.
במסיבת העיתונאים המאולתרת שהוא ניהל מיד אחרי ההודעה, המשנה לנגיד אנדרו אביר נשאל גם על כלים אחרים שעוד נמצאים בארגז הפעולה של בנק ישראל, ובאופן ספציפי על נושא של שער הריבית. הריבית בישראל חיובית, 0.1%, אבל בנק ישראל יכול לעשות כמו שעושים כמה מדינות אירופה, ולהוריד אותו לאפס ממש, או אפילו להוריד אותו לרמה שלילית, נגיד 0.1 או מינוס 0.2, איזשהו משהו כזה. האם זה כלי שאתה חושב שיוציאו אותו מהמגירה בשנה הקרובה, במידה והשקל שוב ימשיך להתחזק?
תראה, בנק ישראל, לאורך כל השנים האחרונות, כשהריבית הייתה נמוכה, אמר שהכלי הזה נמצא על השולחן, והוא עד עכשיו לא סף להשתמש בו, ואני חושב שבצדק. אם אני חושב שבנק ישראל יוריד את הריבית לרמה שלילית בשנה הקרובה, אני חושב שלא. אני חושב שזה מהלך שהוא לא דווקא נכון, הוא כן יכול להועיל בטווח הקצר ברמה של להוביל לפיחות השקל בטווח הקצר, שמסתכלים לטווח ארוך יותר, אני חושב שזה פחות אפקטיבי. אנחנו רואים גם לצורך העניין כרגע את האירו דולר לדוגמה בעולם, האירו התחזק בשנה האחרונה בצורה חדה מאוד, למרות שהריבית שם היא מינוס 0.5, ריבית הפקדונות, והשוק מעריך שהריבית תעלה באירופה פעם ראשונה רק בדצמבר 2025, ושהריבית תחזור לרמה אפסית, רמה מאוד מרסנת של אפס, רק באזור שנת 2029.
יפה, וזה לא...
ולמרות כל זה,
האירו עדיין התחזק.
נכון, ולכן אני חושב שהמהלך של ריבית שלילית ככלל הוא מהלך שהוא לא נכון, כשמסתכלים טיפה מעבר לטווח הקרוב. אני גם לא מאמין שבנק ישראל, אני חושב שבנק ישראל עד עכשיו נמנע מהורדת הריבית לרמה שלילית, אני מאמין שהוא ימנע גם בהמשך, אולי יוריד את הריבית לרמה אפילו.
מודי שפריר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לסמי פרץ.
שלום איתן.
אז ביום חמישי, כזכור לנו, בנק ישראל הרעיד את שוק המטח שהודיע שהוא יקנה במהלך שנת 2021 כ-30 מיליארד דולרים, ומיד לאחר מכן התקיימה מסיבת עיתונאים במשנה לנגיד אנדרו אביר, ניסה להסביר את הרציונל של המהלך, ובעצם לרמוז מה מטריד אותו. ואתה הרחבת על הנושא הזה היום, וכתבת מה נראה שמדאיג את בנק ישראל. אז בוא תשתף אותנו עם המחשבות האלה.
כן, אז תראה, קודם כל בוא נגיד, מה המשימה של בנק ישראל? המשימה המרכזית שלו זה לשמור על יציבות מחירים במשק, ולדאוג לתמוך בצמיחה במשק. אז הוא מסתכל על התפקיד שלו כמי שאמור לדאוג לצמיחה, והוא אומר לעצמו את הדבר הבא, הדולר נחלש, והוא פוגע ברווחיות של היצואנים, פוגע מאוד ברווחיות של חברות הייטק, שהן חלק משמעותי בסקטור היצוא, וברגע שהחברות האלה ייפגעו, יש חשש שהם פשוט יעבירו את הפעילויות שלהם לחול. אם זה מרכזי פיתוח של חברות בינלאומיות, אם זה חברות הייטק ישראליות, הוא מסתכל עליהם כעל גופים ניידים, גופים שיכולים לפה פשוט לקפל את העסק וללכת למקומות אחרים. שאלתי אותו עם, את אנדרו אביר, אם יש אינדיקציות לדבר הזה, והוא אומר שבדרך כלל האינדיקציות מגיעות באיזשהו דילי מסוים, כלומר אם הדולר היה נשאר באזור ה-3.11, אנחנו היינו רואים את ההשפעות של הדבר הזה, בטווח של 3 חודשים, 0.5 שנה, ולכן בנק ישראל לא מוכן לקחת את הסיכון. הוא ער לעובדה כמובן שאנחנו מתמודדים שיעור אבטלה דו-ספרתי, 12.7%. משבר הקורונה, אי אפשר להגיד שהוא מאחורינו, והנושא של האבטלה עוד יעסיק אותנו הרבה מאוד זמן, אבל האמת הוא גם מסמן את העובדים בתחומים האלה כעובדים חשובים. הם לא עובדים של מסעדות או בתי מלון שזה שכר מינימום, אלא עובדים שהשכר שלהם הוא הכי גבוה במשק. לפי הטבלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע למשרד שכיר בענפי מידע ותקשורת, שזה הייטק, הוא הכי גבוה ובפער משאר התחומים, 23,245 שקלים בחודש. אדם כזה, כשמשרה כזו נעלמת, בעצם הולכת למקומות אחרים, זה אומר שאותו אדם לא משלם מיסים שהוא שלם עד עכשיו, ושיעור מיסים שהוא משלם הוא יותר גבוה מאשר תחומים אחרים. כמובן גם לא תומך במקצועות אחרים או בתחומים אחרים, מעגלי תעסוקה נוספים שיש סביב ההייטק. ואם אדם כזה גם נהיה מובטל, אז יכול לקרות אחד משניים. או שהוא ילך בעקבות החברה שלו לחול, יעזוב אותנו, ואז אתה מאבד כישרון. או שהוא יהיה מובטל, ואז המדינה תצטרך לשלם לו דמי אבטלה יותר גבוהים מאשר היא משלמת למלצר או לעובד בבית מלון.
טוב, אז קודם כל השאלה אם באמת התפקיד שלו באופן רשמי או לא רשמי זה להציל את ענף ההייטק, אבל כשמסתכלים על ענף ההייטק, הרי זה הענף שהכי צומח, זה הענף שמביא את כל הדולרים לישראל, זה ענף עם מסכורות שרק הלכו וגדלו במהלך השנה האחרונה, כולל שנת הקורונה. ואז אתה שואל אם הפחד הזה הוא פחד אמיתי, הרי אם יש איזשהו סוג של לחץ, תיאורטית, המשכורות יכולות לרדת קצת, פעם אחת. פעם שנייה, זה לא בדיוק חד משמעי שאנשים שיפוטרו מענף ההייטק, באמת ילכו ויעבור לחוץ לארץ. זה לא כל כך פשוט, לא בזמן קורונה ולא בזמנים רגילים ללכת ולעבוד במדינות אחרות. השאלה היא, האם התזה הזאת היא באמת כל כך נכונה, והאם המחיר ששאר הציבור משלם, דהיינו כל מי שאיננו בתעשייה או בהייטק או בייצוא, בעצם משלם איזשהו סוג של מס על מחירי יבוא יותר גבוהים?
כן. תראה, כשדיברנו עם אנדרו אביר, אז הוא אמר, אנחנו לא מרגישים שאפשר לשחק עם העתיד של עובדים שהפרנסה שלהם בסכנה, בעיקר בהייטק. כלומר, הדיון הוא דיון של מקומות עבודה ודיון של פרנסה, הוא לא דיון של מהם תופעות הלוואי. ואני חושב שזה גם משתלב בתפיסה הכללית של גם של הממשלה וגם של בנק ישראל בשנה החריגה הזאת, שבעצם זה, את הכלכלה צריך לנהל, ובכלכלה צריך להתערב, וצריך לעשות הרבה מאוד פעולות מלאכותיות, גסות, אגרסיביות וחריגות, כדי שלא ניקלע למצב שבו המיתון הזה שראינו בשנת 2020, יהיה מיתון ממושך, עמוק, כבד, להרבה מאוד שנים. אני חושב שזה אחד הלקחים של משבר הגלובלי של 2008, שצריך לעשות כל מה שצריך וכל מה שנדרש כדי למנוע מיתון ממושך, כי כשאתה נכנס למיתון ממושך, היכולת שלך לצאת משם היא הרבה יותר מסובכת. ואני חושב שפה זה הדגל שגם בנק ישראל וגם הממשלה בינתיים הולכים לפיו, תזרים, תרחיב, תתערב, אל תיתן לשווקים לנהל את עצמם, כי הם כנראה לא מצליחים לנהל את עצמם. המקרה של ההייטק הוא מקרה מעניין, משום שיש פה איזה תופעה שההייטק הוא הגורם לה, אז ההייטק הוא באמת אחת הסיבות שזורמים לכאן הרבה מאוד דולרים, גורמים באמת להתחזקות של השקל, ואז אתה שואל את עצמך, אם ההייטק הוא אחת הסיבות להתחזקות של השקל, אז, אז, מה, אז, אז, אז בעצם צריך להתערב עוד יותר כדי, כדי לאזן את זה באמצעות לשמור על מקומות העבודה. יש פה איזה משהו קצת פרדוקסלי שצריך כאילו לפצח אותו ולהתמודד איתו, אבל בתחושה שלי בנק ישראל נבהל מאוד מהשער של 3 שקלים ו-11 אגורות, הבין כנראה שאם הוא לא יבוא ויגיד משהו אחר ממה שהוא עשה עד עכשיו, זה ימשיך לצלול כלפי מטה, וזה כבר באמת מכניס אותנו לאזור מסוכן, שאגב, גם אם הוא לא אובדן של מקומות עבודה, הוא אזור מאוד מאוד של אי-וודאות. ואי-וודאות זה דבר שאתה, אתה יודע, אתה רוצה לצמצם אותו ככל שניתן בשנה הזו מרובת אי-הוודאויות. לכן אני חושב שהוא בא באמת עם התוכנית הזאת. אין תג מחיר לתוכנית, איתן, אתה מסקר את שוק המתח הרבה מאוד שנים, לבוא ולהגיד בדיוק מהו תג המחיר המדויק של זה, נורא נורא קשה. כמובן שאנחנו נשלם את זה בנושא של יוקר מחייה וכדומה, אבל זה נשמע לי כמו תקופה שבה אתה אומר, יש מחלה, צריך לטפל במחלה, וכרגע כל תופעות הלוואי פחות מעניינות אותנו.
תודה, עד כאן. אנחנו מן הסתם נמשיך את זה גם מחר ובהמשך השבוע. שלום למירב ארלוזורוב.
שלום רב.
אז מצד אחד נתניהו הוא ראש הממשלה הראשון שהודה בקיומה של אפליה תקציבית נגד החברה הערבית. מצד שני הוא חוקק נגדם את חוק הלאום וגם סימן אותם כבוגדים ונוערים לקלפיות באוטובוסים וכן הלאה. השאלה היא איזה נתניהו הערבים יקבלו אחרי הבחירות?
תראה, א', נתניהו בכל מה שקשור לחברה הערבית בישראל הוא דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. מצד אחד הוא ראש הממשלה הראשון אי פעם שהודה בקיומה של אפליה תקציבית ניכרת נגד החברה הערבית, וגם התחיל לפעול לתיקון האפליה הזו. זו החלטה 922 המפורסמת, התקבלה שם בסוף 2015 במאבק מר בממשלה. אגב, נדרשו 3 ישיבות ממשלה. יום נתניהו עמד בחירוף נפש, אגב, ביחד עם עוד כמה שרים, אבל הוא הוביל את המהלך, נלחם נגד שרי הימין מהליכוד, שהתנגדו בתוקף לתת איזשהו תוספת תקציב לחברה הערבית. הוא התעקש על זה, זה לא היה מהלך קל, זה גם היה סיכון פוליטי מבחינתו. הנה הוא פתאום מצטער כסוג של אוהב ערבים, נכון, מעביר להם 10 מיליארד שקלים, אחרי זה עוד 3 מיליארד שקלים לבדואים, באמת הרבה מאוד כסף. אז מצד אחד הוא עושה מהליכים תקדימיים, היסטוריים, שאף ראש ממשלה לפניו לא עשה. ומצד שני, במלל, הוא בדיוק הפוך. כלומר, הוא זה שהפך את האזרחים הערבים, שכבר קיבלו איזה סוג של לגיטימציה בעשור האחרון, הפך אותם שוב ושוב לגייס חמישי ולבוגדים, הפך כל סוג שיתוף פעולה עם הרשימה המשותפת למהלך אנטי-ציוני, קרא לכולם להצביע, כי הנה הערבים נוהרים להצביע, ובא נשכח את חוק הלאום, שפשוט באמת מיתג אותם כסוג של אזרחים נחותים, אם בכלל אזרחים שווי זכויות. אז מי הוא נתניהו האמיתי, אתה יודע, זו שאלה שקשה לי לענות עליה.
לא בטוח שיש תשובה, נתניהו האמיתי, לדעת הרבה מאוד אנשים, זה נתניהו שהפוליטי לכל הצרכים שלו, גם כדי להישאר ראש ממשלה וגם כדי לחמוק ממשפט.
אז אני אגיד לך משהו, נתניהו יש לו את 2 הכתבים, מצד אחד הוא פוליטיקאי ציני, נטול עכבות, באמת, אחד הפוליטיקאים הכי מזעזעים שראינו כאן מבחינת הציניות שלו. מצד שני הוא כן איש כלכלה וניהול, והוא כן מבין שכדי שמדינת ישראל תשגשג ותצליח, היא חייבת לקצר את הזנה שלה. כלומר, היא חייבת את כל החלשים שמשקולת וגוררים אותנו למטה, היא חייבת אותם להרים. זה גם החרדים וגם הערבים. עכשיו, בחרדים הוא לא מטפל, כי זה מציב אותו בניגוד עניינים מול העשיות החרדיות, אז את זה הוא נטש לגמרי. עם הערבים הוא מסית נגדם, אבל יחד עם זה הוא כן הבין שאם הוא יטפל בקידום החברה הערבית, זה יעזור למדינת ישראל בחלוטה. לדעתי פה משהו ברציונל הכלכלי שלו כן אפשר לו להתעלות מעל נתניהו הציני וחסר העכבות.
צריך לשים לב שה... הפיגור הכלכלי של המגזר הערבי הוא, לא, הוא מצד אחד משקולת, אבל מצד שני הוא גם הזדמנות. זאת אומרת, יש כאן הזדמנות גדולה לכלכלה הישראלית, מרגע שהמגזר הערבי ידביק את הפער עם הממוצעים של, של הסקטור היהודי לצורך העניין, אז הכלכלה כולה תצמח בצורה מרשימה.
לגמרי, זה אכן פוטנציאל ענק, הזדמנות ענקית, כל הכלכלנים אגב כותבים את זה הרבה מאוד שנים, למעשה יש הבשלה, לדעתי התחילה אגב הבשלה שהתחילה מהצד הכלכלי, עוד עם מנו טרכטנברג שהיה יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה ב-2007, שהוא בא עם תוכנית אסטרטגית והוא אמר, בלי החרדים והערבים, ישראל העולם לא תוכל להפך למדינה מתפתחת, מתקדמת ומוצלחת, משם זה באיזשהו מקום חלחל, לדרג הפוליטי ובאמת לשכבות יותר רחבות באוכלוסייה, שאנחנו ביחד עם החרדים והערבים נמצאים באותה סירה. ואי אפשר לתתא אותם מתחת לשטיח, בסדר, בעיה שלהם שיורים שם ברחובות, מה אכפת לנו. יורים שם ברחובות, בסוף זה מתגלגל לפתחנו וזה מדרדר אותנו. ההבשלה הזו באמת התחילה כלכלית, היא לאט לאט מחלחלת פוליטית. עכשיו עולה השאלה המעניינת, אם אנחנו רואים עכשיו, זה באמת ההבשלה הפוליטית של נתניהו, האם נתניהו עובר מהצד לטפח אותם כלכלית, להתחיל לטפח את הערבים גם אזרחית ופוליטית.
אוקיי.
אז זאת, פה אני חייבת להגיד שאני קצת מסופקת, קצת, אולי יותר מקצת. אני הייתי מציבה לנתניהו את האתגר. אם הוא באמת מתכוון לזה שהאזרחים הערבים משווי זכויות, שיתכבד ויבטל את חוק הלאום.
אז זו בעצם הייתה השאלה, ענית עליה, האם באמת בסופו של דבר הערבים עצמם יקנו את נתניהו החדש האוהב והמחבק הזה? אין ספק שהם מעריכים את נושא של החיסונים אצלהם בכפרים, והם בטח גם לא מתנגדים להסכמי אברהם ולדינמיקה שיש בין ישראל לבין איחוד האמירויות. אני מניח שגם לא מעט ערבים טסו לאיחוד האמירויות והצטרפו לחגיגה הישראלית. אבל השאלה אם בסופו של דבר ביום הבוחר, כשהם ייכנסו מאחורי הפרגוד, מישהו מהם באמת, אחרי הכל, כאשר זוכרים מי זה נתניהו ומי האנשים שנמצאים סביבו ומה תפיסת העולם הפוליטית והגיאופוליטית שלהם, מישהו באמת ישלשל ליכוד מתוך החברה הערבית.
תראה, אני לא חזאית פוליטית ואני לא חלשים לך זה, אבל אני כן אגיד לך משהו אחר. אם זה לא היה מדובר בנתניהו, שהוא ציניקן ואדם חסר הכבוד, ובואו נקרא אל בשמו גם שקרן. בסדר, אם זה לא היה הוא. אם זה היה כל ראש ממשלה אחר, הייתי חושב שיש כאן התחלה של אירוע היסטורי, כי בסופו של דבר יש כאן הבשלה של שני הצדדים. מצד אחד היהודים התחילו לקבל את החברה הערבית כלגיטימית, ולרבות את האפשרות של צירוף הרשימה המשותפת לקואליציה, פתאום זה הפך למשהו שאפשר לדבר עליו. ומצד שני, גם הערבים התחילו להבשיל, ולקבל את זה שאפשר לשתף פעולה עם מפלגות ציוניות, אפילו עם מפלגות ימניות. כלומר, הקריאה הזו, המהלך הזה של מנסור עבאס, שבא ואומר, אני אשא ואתן עם נתניהו, בשביל להוציא מנתניהו הישגים בתחום הפשיעה, בתחום הכלכלי-חברתי, בסופו של דבר זה בדיוק מה שהחרדים עושים מזה 40 שנה, נכון? הם עיצבו את עצמם כלשון מוזניים, ולכן הם מקסימים את התועלת החברתית-כלכלית לאוכלוסייה שלהם, באמצעות משחק בין המפלגות הפוליטיות. אם הערבים הצטרפו למשחק הזה, ויש סימנים שהם התחילו להצטרף למשחק הזה, זה לגמרי בריא, זה לגמרי טוב, וזה ללא ספק יתרום תרומה ניכרת להתקדמות של החברה הערבית. השאלה היחידה היא, האם נתניהו הוא זה שאפשר להאמין לו, שהוא באמת מתכוון למה שהוא אומר, ושם הוא סתם ציני, ויום אחרי הבחירות יזרוק את הערבים לפח. זה מה שמעיב כאן. אם זה לא היה נתניהו, הייתי אומרת, וואו, זה מהלך היסטורי. כי מדובר בו, אנחנו באמת חשדנים מאוד. לכן אגב, אני הייתי דורשת קבלות. הייתי אומרת, אתה באמת רציני, תוכיח, תפעל לביטול חוק הלאום.
מירב ארלוזורוב, תודה רבה. זהו להיום, עד כאן האינטרסנטים ליום ראשון, אנחנו נהיה כאן גם מחר עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטים. תודה ליונתן מניאביץ' שמקליט אותנו, תודה לדן ברומר שעורך את המהדורה, להתראות.